בוקר טוב, נתחיל. קיבלתי טלפון מהרב, מכבוד הרב לבנטל שליטה, בתחילת השבוע, והסתפקתי איזה נושא, אבל ערב שבת, אז כדאי אולי לדבר, לעיין בנושא של מצוות קידוש, שזה נושא די מורכב ולא פשוט, הן מבחינה למדנית והן מבחינה מעשית. כמובן לא נקיף את הכל בשעה אחת. נעלה פה כמה שאלות. קודם כל, מצוות קידוש, האם היא דאורייתא או דרבנן? שנית, יש מצווה של קידוש בלילה, ויש קידוש בבוקר, ביום. והגמרא לומדת את שתי המצוות, שתי החובות הללו מפסוקים. ואם תמצא לומר שקידוש הוא מצווה דאורייתא, האם המצווה דאורייתא מתקיימת בפעם אחת, כשהוא קידש בלילה, או שמא הוא לא קיים את המצווה הזאת מן התורה, אלא אם כן הוא קידש גם ביום, שני פעמים. אז מה טיבה של מצווה זו לקדש גם בלילה וגם בבוקר? האמת היא שהשאלה הזאת נשאלת גם לגבי קידוש בלילה, משום שהגמרא אומרת שיש שני קידושים בלילה, יש קידוש בתפילה, ויש קידוש על הכוס. היכן מצינו דבר כזה, שהמצווה היא כפולה מכופלת, שלא מספיק שאני מקדש בתפילה, אלא גם כן צריך לקדש פעם נוספת, כשאני מגיע על יד השולחן, לפני הסעודה. הגמרא במסכת ברכות, דף חוף זין עמוד ב', מעידה על רב, המורה רב, שרב היה צלי של ערב שבת לפני כניסת השבת. הלשון של הגמרא, רב צלי של שבת בערב שבת. ובהמשך הסוגיה הגמרא מסתפקת. אומר קידוש על הכוס או אינו אומר קידוש על הכוס? האם רב בעוד היום גדול כשהוא התפלל, הוא גם קידש פעם נוספת, בנוסף לקידוש בתפילה הוא קידש גם על יד השולחן, או שמה הוא לא קידש עד צאת הכוכבים, והגמרא מסתפקת. מה הספק הזה של הגמרא, אם רב היה יכול לקדש, וזה מובא אפילו בפוסקים, שיש מחמירים, שלא לקדש על היין עד כניסת השבת ממש. זה נוגע כמובן לתקופה זו של חודשי הקיץ, שמתפללים מוקדם יותר, מה יהיה לגבי קידוש על הכוס?
ולכל הארצות הצפוניות.
כן, נכון, לא רק אצלנו. האם יש מצווה של קידוש פעם שלישית, נוסף ללילה ויום, גם בסעודה שלישית? על זה יש דיון. יש בקידוש בלילה שתי ברכות. יש ברכת בורא פרי הגפן ויש ברכת הקידוש. מה היחס בין שתי הברכות האלו? העניין של ברכת בורא פרי הגפן הוא בעצם ברכה כללית של ברכת הנהנים, היא לא ברכה מסוימת לגבי מצוות קידוש. אז מה התפקיד של בורא פרי הגפן לגבי קידוש? ניתן היה לומר שאין בו יותר מאשר ברכת הנהנים, כדי שהוא ייהנה מהיין. לא קיבלת?
לא, התחילו בזמן, אני אומר.
כן, אני לא יודע מה נהוג פה, אני לא יודע, ערב שבת. יקי, נכון. אני לא יודע, יקי אבל אולי, ליטפק, אחד מהשניים. אוקיי. נזכיר כאן עוד כמה שאלות בקשר לקידוש. הגמרא בפסחים דף קוף מביאה מחלוקת משולשת בתנאים, אם מפסיקים לקידוש או אין מפסיקים לקידוש. דהיינו, הוא התחיל את סעודתו מבעוד יום, בערב שבת, והמשיך את סעודתו. מה הוא יעשה כשהשמש שוקעת ונכנסה השבת, נכנסת השבת, מה הדין?
לפי המדענה.
נכון, נכון, לא, אבל הגמרא מתייחס למציאות מסוימת. נכון, ייתכן שעל פי דין אתה צודק, אבל המציאות היא ככה. התחלתי, בוא נגיד, סעודה באמצע היום. היום בשעה אחת התחלתי סעודה. והסעודה נמשכה שעות שעות עד כניסת השבת. אז הגמרא מביאה שלוש דעות בנושא הזה. לדעת רב יוסי, ימשיך את סעודתו, יסיים אותה, ואז יקדש. לדעת רבי יהודה, מפסיקים לקידוש, הוא חייב להפסיק את סעודתו. הגמרא אומרת שהוא חייב לברך ברכת המזון, או לפחות לפי הרשב"ם סילוק שולחן. על כל פנים יסיים את סעודתו, הוא לא חייב, הוא חייב להפסיק את סעודתו באמצע, ויקדש וימשיך את סעודתו. והגמרא מביאה דעה שלישית בין המוראים, פורס מפו ומקדש. אחד מהסוגיות הידועות בפרק הרבה פסחים, פרק האחרון של מסכת פסחים. אז רצינו לעיין במחלוקת המשולשת הזאת, מה הטיבה של המחלוקת הזאת? הרי אם הגיע זמן החיוב של קידוש, אז אני מבין את שיטתו של רב יהודה, שהוא חייב לקדש, הוא לא יכול להמשיך את סעודתו. אבל יש לי גם שאלה על רב יהודה. הרי אפילו לפי רב יהודה שהוא חייב, כיוון שחשיכה הוא חייב לקדש על יין, אבל למה לא לסיים את סעודתו? למשל, אדם שבאמצע סעודה בסוכות נפל לו ג'וק בראש, או שכחתי ליטול את הלולב. אז מה, הוא חייב לברך ברכת המזון לפני שהוא נוטל את הלולב? איזה איסור יש ליטול את הלולב באמצע הסעודה? ואילו כאן לדעת רב יהודה, אסור לו לקדש על יין באמצע הסעודה, הוא חייב איכשהו לסיים את הסעודה, אם זה בעקירת שולחן, אם זה בברכת המזון, ואז ורק אז לקדש על יין. מה שאני כן מבין רב יהודה, אסור לו להמשיך בסעודתו, משום שכיוון שהגיע שעת החובה, חייב לקדש. רב יוסי הוא תמוע, כי רב יוסי אומר לא להתייחס, למרות שהגיע זמן חובת קידוש, ימשיך בסעודתו. וזה מאוד מוזר. זה נגיע בהמשך, אל תגנוב לי את כל השיעור בינתיים, אבל אנחנו רואים מהסוגיה הזאת, אין החינם כמו שאתה אומר, שיש איזה קשר בין הקידוש לבין הסעודה. אבל עוד פעם אני שואל שלוש שאלות. שאלה א', מדוע לרב יהוד הוא חייב לברך ברכת המזון, לסיים את סעודתו, ואז יקדש? אני מבין שלפי רב יהוד יש לו מצב דחוף שלוחץ, הוא חייב לקדש על היין משחשיכה. אבל למה לסיים את סעודתו? מאידך גיסא, לפי רב יוסי, אני לא מבין כל כך מדוע יכול, מותר לו להמשיך את סעודתו. הרי הגיע שעת חובה של קידוש, למה לדחות את המצווה הזאת? והדעה השלישית היא בכלל לא מובנת. פורס מפה ומקדש, זאת אומרת, הוא יכול, הוא חייב כמו רב יהודה לקדש מיד, משחשיכה. אבל הוא לא צריך לסיים את סעודתו. מה הוא עושה? פורס מפה. תתאר לעצמך שאדם יפרוס מפה על הלולב. מה זה פורס מפה? הוא מכסה את הלחם, את הפת, ואז הוא מקדש וימשיך את סעודתו. אבל בקיצור, מה כאן המחלוקת פה בין שלושת הדעות?
אני רק רוצה להגיד משהו שלמדנו אחד מהשיעורים.
זה היה שיעור על קידוש כבר. אני מתנצל, לא ידעתי.
משהו שקשור למה שהרב אומר, אם אני לא טועה שבזמנים קדומים היו עושים גם כן, ואז היו גם כן עושים סעודה, כמו שאנחנו עושים את השבע ברכות, הסעודה לחתן וכלה, סמוך לשבת, אבל מתחילים את הסעודה עוד מבעוד יום. אז זה היה לא משהו שכל כך
נדיר, נכון?
משהו, ואז ממשיכים את הסעודה לתוך הלילה.
אז מה עושים? מה עושים לגבי כשהגיע הזמן, מגיע זמן הקידוש?
אז כן, שאלה טובה.
כן.
די ברור שהקשר בין הסעודה לקידוש הוא פה ברור, כי אם אתה לא אוכל ומגיע ערב, יורד הערב, אתה לא חייב לקדש מיד. עצם העובד, כן? אתה חייב לקדש מיד? אתה רוצה לקדש בעוד שעתיים. אם אתה לא אוכל, אם אתה לא אוכל.
אוקיי. לפי זה, אם הקידוש הוא עניין של להבדיל ולראות, אז מרגע שמגיע הזמן, באותו רגע אתה מתחיל להיות חייב.
אבל מי אמר שאתה לא יכול לעשות את זה?
אני רוצה לאכול ב-10 בלילה. אני חייב לקדש קודם? אני חייב לקדש קודם? לא?
אני נכנס למצווה
בעל ידך. זה משהו אחר, זה אתה יכול להגיד על כל מצווה. אבל אני שואל...
אז תרשו לי קצת להתקדם, שפחות... אוקיי. הרמב״ם, בפרק כ"ט מהלכות שבת, שהוא הפרק שפותח עם מצוות קידוש, והוא הוקדש למצוות קידוש, הרמב״ם קובע שבמדינה שרוב יינה שיכר, אף על פי שהוא פסול לקידוש, מותר להבדיל עליו. אז כאן הרבי מחלק בין קידוש לבין הבדלה. אם בהבדלה מותר להבדיל על שחר, שזה נקרא חמרה דמדינה, אבל כן, בהבדלה אני מתכוון, אבל בקידוש יין זה נחוץ, יין הוא ליקובה, אי אפשר לקדש על שחר. והרמב"ם לא מסביר את החילוק הזה. הרמב"ם בהלכות אישות פרק ג' הלכה חוב ד' קובע שברכת אירוסין אפשר לברך על שחר, על חמרה דמדינה. אם כן, משמע שמבחינת כוס של ברכה הלכה מסתפקת גם בחמרה דמדינה, אין צורך ביין דווקא. לכן אם אני רואה בהבדלה או בכוס של ברכת אירוסין כוס של ברכה קלאסית, אז מותר לברך את הברכה הזאת על שחר ולאו דווקא יין. ואילו לגבי קידוש הרמב"ם אומר צריך יין. למה דווקא יין? שאלה נוספת, הגמרא בפסחים דף קובוב המדבט, בשביל ללמוד את הקידוש, אנחנו צריכים להקיף את כל הפרק הזה. הרבה פסחים שאני דרך אגב לא לומד אותו. אבל חביבה עלי ריפת, הגמרא מספרת על רב, שלפעמים הוא היה מקדש על פת, כשחביב עליו פת. לפעמים היה מקדש זימן סגין במקדש היין, כשחביב עליו יין. מה בדיוק פשר הדבר? מתי לקדש על פת, מקדש שמס, הכל תלוי בחביבות, איפה נמצא הלכה כזאת? והרמב״ם, בפרק חפטט, מלכות שבת, אותו פרק הלכה אבוב, קובע שמדברי סופרים לקדש על היין. אז אם כן, יין למעוטי חמר דמדינה, אז בוא נאמר יין למעוטי פת, ואילו כאן הגמרא קובעת שניתן לקדש גם על פת. באותו פרק ברמבה, כמה הלכות קדימה, הלכה יו, תכף נראה את זה בפנים, מובאת מחלוקת בין הרמב״ם והרייפת. מחלוקת עצומה לגבי קידוש ביום. הגמרא קוראת לקידוש, מכנה את קידוש היום, קידוש הרבה. אז הרמב״ם הבין שכוונת הסוגיה היא לקבוע שכל דיני קידוש שנוהגים לגבי קידוש בלילה, נוגעים גם בנוגע לקידוש בבוקר, ביום. ולכן הרמב״ם קובע שאין לקדש ביום אלא במקום סעודה, והרמב"ם ממשיך וקובע שאסור לטעום קודם קידוש, והרייבד משיג עליו. אומר הרייבד שלעולם הוא לא שמע סברה פחותה מזו, כמעט תקיפות של הרייבד, והרייבד ממשיך ואומר שמה שהטעה את הרמב"ם זה כנראה הביטוי הזה קידוש הרמב"ם, אבל באמת אין צורך בקידוש, אומר הרייבד. ואם כן יוצא שלפי הרייבד הקידוש הוא בעצם בלילה ולא ביום, ואילו לפי הרמב״ם, אותו קידוש שאנחנו חייבים לקדש בלילה, אנחנו חייבים לקדש ביום. מה הפשר המחלוקת הזאת? מה אתה אומר? לא. גם קידוש בלילה על הכוס הוא רק מדברי סופרים לפי הרמב״ם. הגמרא בברכות בדף מן ב' אומרת שיש הלכה של קביעות סודה לפת. והגמרא מסתפקת מה הדין של פת הבאה בכסנין. האם זה נחשב לפת לגבי קביעות סעודה, או לא נחשב לפת לגבי סעודה. אולי גם זה קשור לעניינים. אני ראיתי שמגידי השיעורים בתקופה שלנו, הם אוהבים לדבר על הנושא הזה של קידוש. לא הספקתי לראות את כולה בפנים. יש רבו של זלג וייס, יש לו שיעורים על קידוש בספר שלו על חומש. יש רב עוזר משבט איטרי, ואני זכיתי לשמוע כמה חידושים והערות של הרב שלי, רב סלוביצ'יק, זכור לברוכה, אז אולי נוכל לשלב אותם בתוך הדברים. קודם כל נתחיל עם הגמרא בהי הידיעה לגבי קידוש, בפסחים דף קובוב, וזה המקור הראשון שמופיע על הדף שלכם. זכור את יום השבת לקדשו. אומרת הברייתא, זוכרו על היין בכניסתו. כניסתו הכוונה היא בלילה. ממשיכה הברייתא באמת, אין לי אלא בלילה. ביום מניין, תלמוד לומר, זכור את יום השבת.
יום.
ההדגש הוא על המילה יום. הרמב״ם פותח פרק חפטט, מלכות שבת, מצוות עשה מן התורה. לקדש את יום השבת בדברים, שימו לב, בדברים ולא על הכוס, כי עוד מעט נגיע לרמב"ם בהמשך הדברים לגבי קידוש על הכוס, אבל על כל פנים הרמב"ם קובע שיש חובה דאורייתא לקדש בקידוש דברים מצד הפסוק שנאמר זכור את יום השבת לקדשו. כלומר, מה פירוש זכור את יום השבת לקדשו? זכריהו זכירת שבח וקידוש. הרמב"ם מאוד מעניין מגדיר את המצווה דאורייתא של קידוש כמצוות זכירה בשבח, אמירת שבח. זה מזכיר לנו ברכת הנהנים או ברכת ההודיה, כל הברכות האלו ששייכות לקבוצה הזאת של שבח והודיה לקדוש ברוך הוא. הרמב"ם ממשיך ואומר שיש גם מצווה של הבדלה, זה לא נוגע לענייננו היום. בהלכה וב, באותו פרק מדברי סופרים, לקדש על היין ולהבדיל על היין. אז אם כן יוצא לפי שיטת הרמב"ם שזכירת דברים, דיינו דברי שבח, היא חובה דאורייתא, ואילו לקדש על היין חובה מדברי סופרים. מה? אני לא יודע, אני חושב שזה החידוש של הרמב"ם, שהרמב"ם שאל את עצמו מהו בעצם התוכן של קידוש, מה המשמעות של קידוש. למשל, הייתי יכול לומר שכמו שיש מצווה של קידוש החודש, אז יש מצווה דומה או מקבילה של קידוש השבת. אבל זה פלא, כי הגמרא אומרת ששבת היא קדושה קביעה וקיימת, אני לא בא לקדש את השבת. ייתכן שיש שתי בחינות של קדושת שבת. יש קדושת שבת שיורדת מן השמיים קביעה וקיימת, וזה לא תלוי בידי אדם. ויש גם קידוש, אולי קדושה נוספת, אולי מימד נוסף של קדושה, שאדם בא ומקדש את השבת, וזהו הקידוש. אבל לא משמע ככה ברמב״ם. הרמב״ם כנראה הבין, בפשטות הלשון של הרמב״ם, שמצוות קידוש הוא לזכור את השבת בדברי שבח, כאילו לשבח את השבת. מהו השבח של השבת? אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימי בראשית, ונוסף לכך, הוא סיים את הבריאה הזאת, את היצירה הזאת, ביום השביעי, בכניסת השבת. ונוסף לכך, הקדוש ברוך הוא קידש את עם ישראל, אותי ביני וביניכם, הרי מתנה מיוחדת בין העם הזה נבחר לבין הקדוש ברוך הוא, האינטימיות הזאת, החביבות הזאת, הברית הזאת, נכרתה על השבת. אז יש כמה וכמה ממדים של שבת, ואולי נעיין בנוסח של קידוש ונמצא זכר לכולם. על כל פנים, מה שנוגע לענינו, שהרמב"ם קובע זכריהו בזכירת שבח וקידוש, היא חובת קידוש דברים מן התורה. ואילו מה שאנחנו מקדשים על היין, זה דרבנן. ייתכן אם כן, שיש שתי מצוות של קידוש אפילו בליל, בליל שבת, בליל שישי, יש קידוש בתפילה, הרי הקידוש הזה הוא זכירת שבח על שהנחלת את השבת, מנוחתנו וכו' וכו', וגם ויחו השמיים, אנחנו מזכירים את בריאת העולם, כל זה נכלל במצווה דאורייתא שמתקיימת בתפילה. ואילו חז"ל תקנו מדברי סופרים עוד קידוש נוסף על היין. וזה אנחנו חייבים להבין מדוע לא מספיק קידוש בתפילה, הרי אם בתפילה קיימתי את המצוות החובה דאורייתא, למה להוסיף עוד קידוש על היין? מה אתה מתכוון? לא לגבי מה? מה אמרתי שזה לא נכון? רק
אני לא אומר לא נכון, אני אומר אפשר להבין מדברי הרמב״ם,
שהוא
פותר, אומר, מצוות
עושים מן התורה לגברים. כן,
זה ראינו. עכשיו, איך אני עושה את זה? זוכרהו זכירת שבח וקידוש, וגם זוכרהו בכניסייתו ויצאו מכניסייתו בקידוש ובצעייתו והבדלה. זאת אומרת, יש פה מכלול של הדברים, זה החלק המשמעותי. אבל זה לא שבדברים זה מדאורייתא. והשאר, הקידוש על היין זה
מדרבנן. כך לא משתמע. גם אני מסכים איתך, 100%. אני התכוונתי לומר כך, סליחה אם לא הבהרתי את עצמי. לא, הקידוש בדברים הוא דאורייתא. כך כתוב מפורש ברמב"ם, אי אפשר למחוק את הרמב"ם. ואילו הרמב"ם בהלכה וב קובע שמדברי סופרים, דהיינו לעומת החובה של דברים, יש חובה לקדש על היין. וזוהי חובה מדברי סופרים.
אבל
בסדר? אנחנו אפשר להתקדם הלאה, אני לא אמרתי כלום, אין צורך כשאני אגיד איזה חידוש אז תתקוף אותי, אבל לא אמרתי שום חידוש, חזרתי על הרמב"ם.
למה הרמב"ם אומר את זה מיד בתוך
למה הוא לא מוסיף מדברי סופי לקדש היין? כי בינתיים יש לו כל מיני דינים איך לקיים את המצווה הזאת מן התורה, הן בכניסתו והן ביציאתו. אחרי שהוא סיים בחמש ההלכות הראשונות של הפרק, הוא הקיף את כל הנושא של זכרי ובזכירת דברים, הוא מגיע להוסיף ולקבוע, וזה מה שהוא מנסה בהלכה וב, עוד חובה נוסף, דהיינו קידוש על יין.
איך אנחנו
יודעים? אולי אני, רק שאני, אני חדש פה, רב לבנטל ביקש, אז תנו לי, פשוט לא התחלתי את השיעור ואני מסיים בתשע, אז בואו, אם אפשר קצת זמן, פשוט אני מבקש, כי פשוט אני בתור אורח פה, איזה מצוות של הכנסת אורחים. אוקיי. הרמב"ם בפרק למד, מוסיף, שחייב צריך לקבוע כל סעודה משלושתן על היין. דהיינו, אפילו סעודה שלישית צריך לקבוע אותה על היין. וכאן יש מחלוקת עצומה, איך להבין, איך להסביר את דברי הרמב"ם. שתי גישות בדבר. לפי שיטת הטור, וכמעט כל הראשונים, רבינו יונה, המאירי, הריטב"א, בכל מיני מקומות, כל אחד מוזמן לעיין בדבר הזה. כולם מסכימים פה אחד שלפי הרמב"ם יש מצווה של קידוש גם בסעודה שלישית. עד שמגיע כסף משנה מרן, ואומר שזה לא ייתכן דבר כזה. הרי הגמרא שהתחלנו בה, קובעת שיש מצווה נוספת של קידוש ביום, אבל לא כתוב עוד קידוש בסעודה שלישית. אלא אין כוונת הרמב"ם למצוות קידוש. אומר הכסף משנה, וזה אתם תמצאו באמצע העמוד, מדברי הטור נראה שמפרש דברי רבינו, הטור מפרש את הרמב״ם, דיינו לומר שיקדש גם בסעודה שלישית על היין, ואז הוא תוקף אותו, והטור מביא את הראש, את אביו, שאי אפשר ולא ייתכן, ואין קידוש, אין שלוש קידושים, זה מספיק שתיים, אבל לא צריך שלוש. אלא לומר, אומר הכסף משנה, מה הפשט ברבינו, שהוא מתכוון לומר שצריך לקבוע סעודה על היין. לא לעניין קידוש, לא מדובר על קידוש, ולא חייב להקדים את הקידוש, או במקרה זה את היין לפני הסעודה. והוא עוד מצטט את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, מצווה לברך על יין ביום השבת, קודם שיסעד סעודה שנייה, אם כן הרמב״ם מגביל את המצווה של קידוש לסעודה שתיים, אז איך אפשר, כאילו אנחנו נכנסים לסתירה פה ברמב״ם? אם תבין את הרמב״ם כמו שהראשונים הבינו את הרמב״ם, שיש מצווה של קידוש גם בסעודה שלישית, אז הרמב״ם בעצם סותר את עצמו, כי הוא עצמו אומר שיש מצווה קודם שיסעד סעודה שנייה לקדש על הים. אלא כאן הרמב״ם מתכוון לדין אחר, אומר הכסף משנה, דהיינו, לקבוע את סעודתו על היין, כלומר לשלב יין בתוך הסעודה. אבל כמובן הדבר הוא תמוע, משום שכל הראשונים הבינו ברמב"ם שיש מצווה של קידוש שלוש פעמים. מה המשמעות של קידוש יום פעמים? הגמרא שהתחלנו בה מוסיפה, משום שיש תוספת מילה של יום, הריבוי של יום מרבה את הקידוש של היום, אבל איפה כתוב ואיפה, מה המקור לקידוש פעם שלישית? שוב פעם, לא לפי הבנת הכסף.
אפשר להבין, כן. שהגמרא אומרת יום, שכל פעם שאתה אוכל סעודה ביום, תקדש. ואז אפשר להזיר את זה גם
יפה,
על זה וגם על זה.
יפה. ואז זה מוביל אותנו לאותו מטרה שהתחלתם בה, שאני רוצה להבהיר אותה, שיש איזה קשר בין קידוש לבין סעודה. ואת הנקודה הזאת אנחנו רוצים להבהיר. רש"י, במסכת עירובין, אומר ככה, המברך צריך שיתאום. מדובר פה בכושר ברכה, הוא מברך בורי פרי הגפן. לפני כן נתנו כמה דוגמאות, למשל כוס של אירוסין, או למשל כוס של הבדלה, אז הוא צריך לברך, לטעום. אומר רש"י, משהו מפליא. אומר רש"י, אם הוא לא טועה מהכוס, גנאי הוא לכל של ברכה. לא מדובר בהלכות ברכות, כאילו, שהברכה תהיינה הברכה לבטלה משום שלא שתיתי, אלא אומר רשי, הוא כאילו פוגע בקוס. הקוס, אנחנו חייבים לכבד את הקוס, והקוס צועקת ואומרת, תשתו אותי, כאילו. גנאי הוא לכל של ברכה שלא יהנה אדם ממנה לאלתר, שתהי ברכת בורי פרי הגפן שלא לצורך, ומחי טעם לו אחרינה שפטה. ואומר רשי, זה לא משנה מי שותה את היין. כאן משמע מלשון רשי שכל הצורך בטעימת הכוס הוא לא מחמת חובת כוס של ברכה, לא אפילו מבחינת כוס, סליחה, ברכת הנהנים, כי הרי אתה שותה ואני לא שותה, אני בירכתי ואתה שותה, אלא יש דין מסוים בכוס של ברכה של טעימה. למשל, אינני בטוח, אני לא משוכנע שטעימה שווה למלא לוגמת לשיעורים של רביעית או רוב רביעית, טעימה. כי אם זה דין בכוס, כי גנאי הוא לכוס שלא ישתה ממנה, אז מספיק סגי בטעימה, וסגי בטעימה של מישהו, ולאו דווקא מברך. שואל הבית מאיר והרב שולחן ערוך, שניהם שואלים את השאלה, כל אחד עונה תשובה לטעמו, לשיטתו. אומר הבית מאיר, אין זו ברכה לבטלה. כלומר, אילולי הגנאי שרשי מדגיש אותו, אין פה ברכה לבטלה. שהרי יש בה שבח לבורא ברוך הוא שברא יין לקדש עליו. וזו הנאה מן היין כמו הנאת שתייה ואפשר יותר. אומר הבית מאיר, הוא היה אחד מחכמי אשכנז לפני 250 שנה, 300 שנה, רב פוזן היה כולו, הוא אומר כזה דבר, אין פה עניין של ברכה לבטלה, כי הרי למעשה הוא צריך לקבוע שבח על היין, והוא שיבח את הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את היין. סגי באוכי מספיק בזה, בשבח הזה שמונח בברכה הזאת, פוגעי פרי הגפן, כדי שאין פה ברכה לבטלה, אף על פי שהוא לא טעם מן הכוס, אלא רשי אומר משום גנאי. בשולחן ערוך כתוב קצת יותר מזה, הוא אומר, מפני שכך תקנו חכמים בכל שירה הנאמרת על היין, שיסדרו אותה אצל ברכת, אצל הכוונה היא על ברכת היין, שהוא עיקר שירה מיוחד. ובעצם הם שני נביאים שנתנבאו כל אחד לפי סגנונו, אבל התשובה היא שאני לא מגדיר את הברכה, ואני לא מסייג את הסוג של הברכה, הוא לא ברכת הנהנים, שכמובן אם הוא לא שותה ולא נהנה, אז הברכה היא לבטלה, אלא הברכה במהותה היא ברכת השבח. ואם קיימתי את השבח, שבח לפני אירוסין, שבח לפני הבדלה, אז הכל טוב ויפה. אבל מה נעשה עם רשי, דברי רשי במסכת ראש השנה? מה אומר רשי במסכת ראש השנה? רשי אומר, קידוש היום חובה עליו לגבי העניין של מצוות קידוש, אומר רשי, אי אפשר בלא הנאה. רשי משמיט את המילה מה? גנאי. הוא לא מכניס את הספרה הזאת של גנאי, אלא אומר רשי שהחובה היא מוטלת עליו ואי אפשר בלא הנאה. והנאה אי אפשר בלא ברכה, נמצאת המצווה תלויה בברכת הנאה ומאפיק. אומר רשי שמבחינת המצווה הזאת, לברך, אי אפשר לקיים את המצווה הזאת בלי ליהנות מהכוס. שוב פעם, הוא לא מדגיש את הברכה כברכת הנהנים קלאסית, הוא לא מזכיר ברכת הנהנים, אבל אומר בכל זאת, כדי לקיים את חובת הקידוש, הוא חייב ליהנות.
זה מה שהוא אומר, זה רשי מתוך דבר מובן, שרשי מתייחס ל... תמיד, בכל מצב, ליין
ודרכת הנהנים. אז תשמע מה שהרב שולחן ערוך אומר, משהו מפליא. זה בסוף העמוד שלכם. אין פה סתירה בין רשי במסכת ראש השנה לבין רשי במסכת עירובין, כי מדובר על שתי מצוות שונות. אומר הרב שולחן ערוך, יש לחלק בין קידוש, שהמדובר במסכת ראש השנה הוא קידוש, לבין כוס של ברכה שהוא הנושא של הסוגיה בערב. הוא אומר ככה, בנוגע לכוס של קידוש, לא, בואו נתחיל הפוך, בנוגע לכוס של ברכה, אז צריך לקבוע את ברכתו על הכוס. ואם הוא קובע את ברכתו על הכוס, קיים בזה את התקנה של מצווה על הכוס, של ברכה על הכוס, שבח על הכוס, אף בלא שתייה. אלא אומר רש"י, קבעת את הכוס ככוס של ברכה, גנאי הוא לכוס אם לא תטעום ממנה. מה שאין כן, לגבי קידוש, שהוא המדובר במסכת ראש השנה, השתייה, ופה הייתי מדגיש, מעיקר החובה לקדש על היין. כלומר, המצווה היא לא רק לסדר את הברכה על הכוס, אלא גם לשתות את הכוס. שתיית הכוס היא חלק מעצם המצווה. ואני רוצה להביא לכם את מה שרב סולובייצ'יק, זכרונו לברוכה, אמר באחד מהשיעורים.
איך אפשר להגיד קודם שקודם הוא רצה כוס, או חביב עליו הלחם?
אוקיי, נגיע ללחם, אבל אני רק אומר, רבותיי, שאלנו את השאלה כאן, מהו בעצם שתי הברכות הללו של קידוש? יש ברכת קידוש, זה אנחנו מבינים, ויש גם ברכת בוגי פרי הגפן, שקובעים אותה לכוס. אומר הרב שולחן ערוך, ואני חושב שזה חידוש עצום, הוא ממש, הוא מדגיש את ההבדל הזה. אם מדובר בכל של ברכה, צריך לסדר דברי שבח על הכוס. אבל בקידוש יש כאן תוספת, יש כאן חובה נוספת, והיא חובת שתיית היין. הוא לא מסביר מדוע, אבל יוצא כאן שיש שתי חובות בקידוש. יש גם את החובה הקלאסית, האוניברסלית של כל של ברכה, לשבח את הקדוש ברוך הוא על הכוס. אבל בנוסף לכך יש חובה לשתות את הכוס. ואילו לגבי כוס של ברכה, למשל, הבאנו כמה פסקי הלכה של הרמ"א בעמוד 2 שלכם, שלמשל ביום הכיפורים, אם יש ברית מילה, אז נותנים את הכוס לתינוק הנימול. ואין כאן ברכה לבטלה. איך ייתכן שנותנים את הכוס לתינוק ואין כאן ברכה לבטלה? אלא כמובן פה מדובר בכוס של מילה של ברכת הכוס. לא מדובר פה בקידוש. ודאי שבקידוש לא יספיק לנו לתת את הכוס, את שתיית היין, לתינוק. ודאי שהמקדש צריך לטעום מלא לוגמיו, כך פוסק הרמ"א. ואילו לגבי כוס של ברכה, מספיק שהוא קובע את הברכה על הכוס. ואין כאן שתייה, אלא כמובן יש עניין של גנאי לגבי הכוס, אז נותנים את היין למישהו. רב סולובייצ'יק, באחד מהשיעורים שלו, שיעורים לזכר אבא מורי, וכאן העתקתי חלקים ממנו, קובע שהרמב"ם מדגיש את הנושא של מברך על הגפן. באותו פרק, פרק חופתת הלכה הזין, ואחר כך מקדש, ושוטה מלא לוגמיו, ומשקה לכל בני החבורה. הרי הרמב"ם מדגיש את הנושא של שתיית הכוס. ובהמשך דברי הרמב"ם הלכה י', מצווה לברך על יין ביום שבת, קודם שיסעוד סעודה שנייה, וזהו שנקרא הקידוש הרבה, מברך פורי פרי הגפן בלבד, ושוטה. דבר שלא מופיע בשום מקום ברמב"ם, לגבי שום כוס של ברכה. הרמב"ם מדגיש את החובה לשתות את הכוס. אומר רב סולובייצ'יק, שלכאורה, מדוע באמת נשתה כוס של קידוש, הרי זה לא שונה מכוס של ברכה. ממילא אומר רב סולובייצ'יק שכאן, לגבי קידוש, בנוסף לאמירת דברים על הכוס, ודברי שבח, סידור על הכוס, יש עוד חובה נוספת של שתייה. וכמה ראיות לדבר, שהשתייה מן הכוס הוא מעצם מעשה המצווה, מהותה של המצווה. קודם כל, הוא מביא ראיה משיטת הגאונים, כי המקדש צריך שיתאום מלא לוגמיו מכוס קידוש, ואם טעמו המסובים כשיעור זה לא יצא. הרי אנחנו לא פוסקים כשיטת הגאונים, אבל בוא נעיין בשיטתם, שהמקדש עצמו צריך לטעום מלא לוגמיו, וזה דין מיוחד שלא מצאנו אותו ושום כל של ברכה שהמברך עצמו דווקא ישתל את הכל. מי שמסדר קידושין יודע שאחרי שהוא בירך את שתי הברכות הוא מעביר את הכוס לחתן ולכלה שהם ישתו מהכוס וכן הלאה וכן הלאה, וראינו את זה בברית מילה. אין חובה שהמקדש המברך עצמו ישתל הכוס, ואילו כאן בקידוש לפי שיטת הגאונים, ודרך אגב הטור מכריע כשיטת הגאונים בסימן ריש עין א', הסימן של קידוש, שהמקדש צריך לשתות. וכאן רב סולובייצ'יק מביא מסורת שהוא שמע מאביו בשם הסבא, בשם רב חיים, כי ברכת בורא פרי הגפן מהווה חלק בלתי נפרד של הקידוש. כלומר גם הברכה עצמה היא גופה חלק מהמצווה. ואיך רב חיים ידע את הדבר הזה? עד כדי כך שהוא הגיע למסקנה שאם הוא קידש ולא בירך ברכת היין לא יצא ידי חובה, אף על פי ששתה. אומר רב חיים, בהתחיל סעודתו מערב שבת הוא כבר בירך על היין, אז יש ישרונים שסוברים שהוא חוזר ומברך על היין. אנחנו בוסקים כאותו מהיום השלישי פורס מה במקדש, הוא חוזר ומברך על היין. זאת אומרת, בערב שבת באמצע היום הוא התחיל את הסעודה שלו, סעודת חול, והוא בירך על יין משום שהוא היה תאב ליין, ואחר כך בליל שבת הוא צריך לברך על היין פעם נוספת. אף על פי שכבר בירך על היין, אז בתורת ברכת הנהנים הוא קיים את חובתו. מכל מקום מחויב הוא לברך על היין בורא פרי הגפן פעם נוספת כחלק מהקידוש. וביורו של דבר נראה כי צורך שתייה מייצג הנימה העיקרית במצוות קידוש, וכיוון דקידוש וסעודה מתלכדים יחד לחד קיומה, ממילא ברכת השתייה הוא מעצמו של קידוש. כלומר, כיוון שהחובה הזאת של קידוש כוללת גם שתיית הכוס, אז הברכה נקבעה כחלק מגופה של מצווה. ואם תראו פה בעמוד 3,
ניסוח של הקידוש זה בוודאי רק ברבנן.
כן. הנציב בהמק שאלה מדייק מלשון השאלתות שיש חובת שתיית יין, אבל השאלה נשאלת מדוע בקידוש יש חובת שתייה. אומר הנציב, משום כבוד השבת. זה קצת חלש, אני לא... הוא אומר שכיוון שיש מצווה של עונג שבת וכבוד שבת, אז הוא צריך לשתות את היין, נכון. אבל מה אכפת לי אם הוא ישתה יין יותר מאוחר? למה זה חייב להיות בקידוש? מה?
הוא אומר כבוד שבת ועונג שבת.
אוקיי, זה נכון, אתה מדויק, אתה מדייק היטב לשונו, אבל לפעמים המילה כבוד שבת כוללת גם עונג שבת. על כל פנים, הדברים לא מספיק בהירים, משום שאוקיי, שהוא צריך לשתות יין, נניח, כן, כמו יום טוב, אבל מה זה קשור לקידוש עצמו? חובת הקידוש לא נסתיימה באמירת ברכה, אלא אף שתיית יין היא חלק מחובת קידוש, זה היסוד. וראינו את זה כבר ברב שולחן ערוך, שבמצוות קידוש לעומת ברכת ברכה לכוס קלאסית, יש גם חובת שתייה כחלק מגוף של מצווה, ורב סולובייצ'יק מביא את זה בשם רב חיים. אבל מדוע יש לנו רק תשובה אחת, שהיא לא מספקת לדעתי, מהנציב, משום כבוד שבת. הבהג מובא כאן בנציב, ובטור בשולחן אורך, קידש וקודם שטעם נשפח היין, אז הוא לא קיים את המצווה של שתיית היין. אומר הבהג, יביא כוס אחר ויברך לו בורא פרי הגפן, ואין צורך לחזור לקדש. מפליא, הוא ממש מחלק בין שתי החובות. יש חובה לברך על היין, ויש חובת שתייה, ולא צריכים לקיים אותה באותה כוס. בכוס הראשונה אני קיימתי לפי הבהג את המצווה של חובת קידוש על היין. לגבי החובה נוספת של שתייה, את זאת אני יכול לקיים בכוס אחר, ביין אחר. וזה מפליא, ממון אפשר. אם השתייה היא חלק מגוף של מצווה, של מצוות קידוש, אז למה מספיק שהוא יביא כוס של יין, הוא צריך לחזור ולקדש? כי למעשה הוא לא שתה את הכוס של קידוש. ואם מצד שני אתה אומר שהמצווה היא לסדר את הדברים, את הברכה על היין, אז למה להביא כוס אחר ולשתות אותו? זה מאוד מאוד מוזר. הנציב נדמה לי שואל את השאלה הזאת, מאוד אפשר. אם יצא בקידוש אף פי שלא שתה, מה אתה צריך להביא יין? ואם לא יצא, מה אתה מסגיד ברכת יין, הוא צריך לעזור לקדש. אלא אומר הנציב שיש כאן לפי הבהג שני חיובים שונים, והם לא משתלבים יחד. קידוש על היין אמרו שני דינים. אמירת הקידוש על הכוס, כשאר כוס של ברכה, ועוד שתיית הכוס לכבוד היום. הלכך, כשנשפך היין, אמנם את מצוות הקידוש בתור קידוש על הכוס, כשאר כוס של ברכה, את זאת הוא קיים. אלא מה, יש חובה משום כבוד שבת לשתות את היין, אז את זה הוא יכול לקיים בכוס אחר. אבל כמובן, זה דבר שלא מצאנו. עד רבה, בכל הפוסקים, בית יוסף, מגן אברהם וכולם, אם הוא מפסיק בין הקידוש לבין שתיית היין, אז חוזר ומקדש. אבל בכל זאת, רציתי להביא את דברי הבהג שהם ממש ממש מפליאים. רבותיי, כאן אני רוצה להקדיש קצת זמן לנושא הזה של שתיית היין. מדוע שתיית היין היא חלק מגופה של מצוות קידוש? מדוע קבעו חכמים מצווה של קידוש על היין בנוסף לקידוש שהוא קיים כבר בתפילה? מה המשמעות של סעודה שהוא התחיל אותה מבעוד יום, ולדעת רבי יהודה חייב להפסיק באמצע הסעודה לקדש, ואסור לו להמשיך בסעודתו? מה קרה דחף? מה מחייב אותו להפסיק?
אני בכל זאת חוזר לשאלה שלי, שזה מפריע לי כל הזמן. האם אנחנו בטוחים שחכמים אמרו, יצאת ידי חובה מתורה בתפילה ואתה תקדש עכשיו, או שאולי הייתה להם כוונה את החובה הזאת של התורה תעשה על היין, כלומר אז תקדש?
אז לזה אתה צריך לראות את הסוגיה במסכת ברכות דף למד ג' למד ב', שלא ציינתי אותו על הדף. אבל אני רק לצטט קצת מהגמרא, אבל כשיזדמן לך, תפתח את הגמרא בברכות למד ג' למד ב'. אומרת הגמרא, קידוש, מה קידוש? אף על גב דמקדש בצלותה, מקדש הכוסו. והגמרא משווה את זה להבדלה, שלא מספיק שהוא הבדיל בתפילה, הוא חייב להבדיל על הכוס. אבל את ההשוואה הזאת, אני לא מביא את תשומת לכם לגמרי. אבל מה שמודגש פה, שאף על גב דמקדש בצלות, דודני, הוא חייב לקדש בתפילה. והקידוש הוא משולב לתוך התפילה. מכל מקום צריך גם לקדש על הכוס. אני רק מאיר שייתכן, ומי שרוצה לדחות אותי, אז מותר לו לדחות אותי, אתם לא חייבים לקבל דעתי, שאולי שתי החובות הללו מתחלקות לדורייתא ולדרבנן. דהיינו, כשהרמב"ם פותח פרק כ"ט עם מצוות עשה מן התורה לזכור את השבת ולשבח את השבת, את זאת הוא מקיים בתפילה. אתם לא חייבים לקבל את הדעה הזאת. ואחר כך הרמב"ם אומר, דברי סופים החכמים הוסיפו לקדש על היין, הוא לא מסביר לנו מדוע, אבל על כל פנים, זה הקידוש על יד הסעודה, בתחילת הסעודה, הקידוש פותח את הסעודה, והקידוש הוא על היין, וזה חובה דרבנן.
כן,
נכון. יש על זה דיון ארוך, אם הבעל כבר קיים את החובה דאורייתא ותפילה, איך הוא יכול לקדש של אשתו? יפה. זה נושא שהחפץ חיים הקדיש לזה הרבה הרבה בביאור ההלכה באריכות. אבל כל פנים, רק רבותיי, יש לנו עוד 14 דקות.
זה רק קטן.
כן.
בגלל שהיום אנחנו יודעים כולנו שאנחנו מקדשים
ייתכן? אז בואו נתייחס לשאלה הזאת, מדוע חז"ל תקנו תקנה נוספת של קידוש על היין, ומה הקשר בין קידוש על היין בליל שבת לקידוש ביום שבת? אז רב סולובייצ'יק חידש חידוש, ופה אני רוצה לחלק את הדף הזה שלא הספקתי לצלם אותו עד אחרי שהידקתי בו הידוק. וכמובן אנחנו לא נעבור על כל מה שכתוב פה, אבל אני אנסה במיטב יכולתי לסכם, לתמצת את הדברים. אומר רב סולובייצ'יק, ותשימו לב לעמוד קי"א מצד שמאל למטה, על פי הסוגיה שהזכרנו ליאל בברכות מ"ב, יש עניין של קביעות סעודה. וזה נושא שלא קשור במיוחד לשבת, אלא גם במשך השבוע אדם קובע את סעודתו. למשל, אם אנחנו קובעים סעודה יחד בצוותא, אז יש דין של זימון למשל, אז כל פרק שביעי של ברכות מבוסס על הנושא של קביעות סעודה. וגם השאלה של פת הבאה בכסלין שהזכרנו ליאל, שהוא גם כנושא של קביעות סעודה. אומר רב סולובייצ'יק, שבנוסף לקביעות סעודה, שהוא דין שנוהג בכל ימות השבוע, יש דין מיוחד בשבת לקבוע את הסעודה. למה? כי צריך לקבוע את הסעודה כסעודת שבת. סעודת שבת, יש לה אופי מיוחד משלה. ואיך אדם קובע את הסעודה? ההלכה קבעה דרך, כן? אופן להפוך את הסעודה הזאת במהותה, באופייה, להעלות אותה, אם אפשר לומר, לדרגת סעודה של שבת. לא מספיק דיני קביעת סעודה הכללים שנוגעים במשך השבוע כולו, אלא צריך באופן מיוחד לקבוע את הסעודה הזאת לא רק כסעודה, אלא כסעודת שבת. מה התשובה לשאלה הזאת? איך חכמים קבעו אופן או דרך להפוך את הסעודה, להכיל על הסעודה, חלות שם סעודת שבת?
קידוש.
אז ממילא, אין קידוש אלא במקום סעודה. אנחנו מבינים שהקידוש חייב להיות קשור לסעודה. כי בשלם לגבי קידוש של זכרי וזכירת דברים, שהיא מצווה דאורייתא, אין לזה שום קשר לסעודה. אז אין דין של אין מקדשים על מקום סעודה, הוא יקדש בבית הכנסת בתפילת ערבית. אבל כשהדבר נוגע לדין הנוסף הזה, של לקבוע את הסעודה, להכיל עליה שם של סעודת שבת, אז הקידוש חייב להיות קשור עם הסעודה. מה מקשר בין הקידוש לבין הסעודה? המקום. המקום של הקידוש הוא אותו מקום של סעודה. ולא זו בלבד. אלא הסוגיה דנה, וזה תראו בעמוד קי"ב, לגבי הנושא של טעם, קודם הסעודה. הלכה היא שאסור לטעום טעימה כלשהי לפני הקידוש. והגמרא דנה, מה יהיה הדין במי שעבר וטעם לפני הקידוש? ויש דעה שסוברת, העם לא יקדש, הוא פספס את המצווה של קידוש. והדבר הוא פלא. מה, הוא יהיה חוטא נזכר? ניתן לו צ'ופר שכיוון שהוא עבר על הדין הזה והלך וטעם לפני הקידוש, לכן הוא לא יקדש את המצווה, את החובה המוטלת עליו לקדש, הוא לא חייב לקיים אותה, טעם לא יקדש? אלא פשט הוא שכיוון שכל מהותה של הקידוש, של מצוות קידוש, היא לקבוע את הסעודה, אם הוא כבר התחיל את הסעודה לפני כן וטעם, אז הוא בעצם הפך את הקידוש לדבר בלתי משמעותי. לפי דעה אחת, טעם יקדש משום שאז הקידוש יחול ביחס להמשך הסעודה. אבל יש דעה שסופרת שכיוון שהוא טעם, הוא כבר פתח את סעודתו, ולא קידוש, אז הוא פגע במצוות קידוש. הקידוש הוא נפגם, אם אפשר לומר. אם במילא רבותיי, אם אנחנו מבינים שאין קידוש על מקום סעודה, ואסור לטעום לפני הקידוש, משום שהקידוש הוא הבאי הידי הפותח את הסעודה, הקובע את הסעודה. לפי זה אנחנו מבינים את כל הסוגיה, בדף קובוב, מה יהיה הדין אם הוא התחיל לסעוד את סעודתו מבעוד יום? הרי הסעודה הזאת היא לא סעודת שבת, היא סעודת חול. בא רב יהודה ואומר, אי אפשר להפוך סעודת חול לסעודת שבת. הם שני דברים מכחישים זה את זה. לא ידורו בכפיפה אחת. תרתי דסתרי. או שזה סעודת חול, או שזה סעודת שבת, אבל אי אפשר לקיים שני בבת אחת. ממילא אומר רב יהודה, מפסיקים לסעודה. אתה חייב לסיים את הסעודה. גמרנו עם סעודת חול. מעכשיו, בהלך, אתה יכול לקבוע סעודת שבת. ויקדש. אומר רב יוסי, אתה יודע מה? הוא התחיל עם סעודת חול, שימשיך עם סעודת חול. מה מחייב אותו לקדש? הוא יסיים את סעודתו במשך הזמן, ואז יקדש. אומרת הגמרא דעה שלישית, פורס מפה ומקדש. הוא לא צריך להפסיק את סעודתו. סעודה אחת יכולה להיות גם סעודת חול וגם סעודת שבת. אז מה הוא עושה? הוא פורס מפה, ועכשיו הוא משנה, הוא מגיע למפנה כזה, פרשת דרכים, שהוא ישנה את המשך הסעודתו, על ידי זה שהוא יקבע את הסיפה כסעודת שבת. הרישה שהוא פתח בה היא סעודת חול. אבל את הסוף של אותה סעודה ניתן להפוך ולעלות אותו לסעודת שבת, על ידי מה? קידוש. אלא פורס מפה, כמפגין שאת הסעודה של חול הוא שם הצידה, כלומר הוא ממשיך באותו הסעודה, אבל הוא צריך להפוך אותה לקבוע סעודת שבת, כי עכשיו מי שחשיכה חל עליו חובה של סעודת שבת, איך הוא יקיים את החובה הזאת? חכמים קבעו שצריך לקבוע את הסעודה לסעודת שבת, אז חייב לקדש. אז הוא ישנה את מהלכו, כאילו יחסה את הפת, ואומר, כאילו מצהיר, הרי אנוכי בזה משנה את אופי הסעודה, ואני קובע את המשך הסעודה, כמה? כסעודת שבת. אז אם כן, בואו נחזור על שלושת הדעות. לדעת רב יוסי, הוא פתח בסעודת חול, שימשיך בסעודת חול. אין כאן חובה להפוך את הסעודה לסעודת שבת. את הסעודה של שבת הוא יקיים בהמשך. באמצע הלילה, בחצות לילה, הוא יברך ברכת המזון ויקדש. מה אכפת לי? אומר רב יהודה, לא. המצווה של סעודת שבת הוא חייב לקיים עכשיו. ברדת שבת חל עליו חובה של סעודת שבת. אבל אין לו דרך לקיים את הסעודה הזאת. כי מה שהוא ימשיך ויוכל באותה סעודה, לעולם לא יהפך ולא יעלה לדרגת סעודת שבת. לכן הוא חייב להפסיק את הסעודה, לסיים אותה, ואז פותח את סעודתו ב... קידוש וקובע את סעודתו כסעודת שבת. אז לפי זה רבותיי, אולי אפשר להתחיל להבין מדוע לפי הרמב״ם צריך לקבוע שלוש סעודות על קידוש, על כל של קידוש. אמרנו שלפי הכסף משנה זה לא הפשט. הפירוש הוא שסעודת שבת יש לשתות ביין באמצע הסעודה, לא אכפת לי מתי. אבל רוב הראשונים הבינו, כפשטוס לשון הרמב״ם, שצריך לקדש על היין גם בסעודה שלישית. מדוע? הרי הוא קידש כבר פעמיים. הרייביד מרחיק לכת לתקוף את הרמב״ם, הוא לא מבין למה צריך לקדש פעם נוספת, פעם שנייה סליחה, לפני סעודת יום. הרייביד לא הבין ולא קיבל את התפיסה של הרמב״ם שגם קידוש ביום הוא חובת קידוש. נחזור לדברי הרמב״ם. הרמב״ם קובע שכל דיני קידוש שנוהגים בלילה נוהגים גם ביום. זה בסוף עמוד 3. הרמב״ם קובע, לא, סליחה, איפה זה הרמב״ם והרייביד? זה לא מופיע פה. חשבתי שהדפסתי את זה, אוקיי. איפה זה? הלכת ת'? באיזה עמוד? או, בעמוד הראשון? אוקיי. חייב אדם לאכול... אוקיי, נו. סליחה. רק רגע. אני רוצה שנראה את לשון הרמב״ם. לפעמים... על כל פנים, הרמב״ם קובע שכמו קידוש של ליל שבת, גם קידוש של יום שבת, הדין הוא שאין תואמים לפני הקידוש.
עמוד 3 למטה.
עמוד 3 למטה, תודה רבה. חשבתי. כן. אומר הרמב״ם, ומצווה לברך על היין ביום השבת, קודם שיסעוד סעודה שנייה, וזוהי הנקראת קידוש הרב, וברוך כי הגוב יהיה שוטה, אסור לו לטעום קודם שיקדש, גם קידוש זה לא יהיה אלא במקום סעודה. בקיצור, כל דיני קידוש נוהגים גם ביום. והרי ותוקף אותו, ואומר, לפי שקראו קידוש הרב בעמוד 4, יוצא לו. ואינו כלום. מה שהרב אומר זה לא כלום, שכבר נתקדש היום בכניסתו. כלומר, רייבן הבין שקידוש הוא לקדש את היום, הוא כבר קידש את היום בכניסתו, אין שום טעם וסיבה והיגיון לקדש את היום, לקדש את היום פעם נוספת, מספיק לקדש אותו פעם, בקידוש החודש מצאנו שני פעמים שאין צריך לקדש, או הם אומרים מקודש מקודש. וכשדרשו אין לי אלא בלילה ביום מניין הגמרא שפתחנו בה, אסמכתי דעיקר קידוש בלילה. אבל לפי דעת הרמב״ם, מה מחייב את הקידוש? הסעודה. וכמה סעודות הוא חייב לאכול? שלוש סעודות. אז כל סעודה בפני עצמה מחייבת קידוש, כי הקידוש הוא האופן שעל ידו הוא קובע את הסעודה כסעודת שבת. ומילא אני מבין לפי הרמב״ם, א', מדוע כל דיני קידוש נוהגים לגבי קידוש הרבו, וב', אני מבין למה הרמב״ם לפי הפירושם של ראשונים מחייב אותנו בקידוש גם בסעודה שלישית, וכל זה מחמת הסעודה, הסעודה מחייבת אותו. ואם הוא טעם קודם שקידש, אז יש דעה אחת, כפי שהסברנו, שסוברת שהוא כבר לא יכול לקדש. לא מבחינת חוטאי נזקה.
אבל תניח גם שביום, לפי המנהגים שאני מכיר, לא סומכים את הקידוש של היום לסעודה. במקום סעודה כן, אבל לא חייבים. יש אנשים שעושים...
אני לא התכוונתי כאן לפסוק הלכות, אני רק אומר שהמנהג הוא, המנהג שלנו, אני לא אומר שלנו, זה לא המנהג שלי, אבל מנהג... שהוא מצוי מאוד, הוא לא משקף את מה שאנחנו לומדים. למשל, הרמב"ם קובע שצריך קידוש על יין, יש מקדשים על יאשק, על יין שרף. הרמב"ם קובע שצריך לשתות את היין, ויש אנשים שלא מקפידים לשתות. הרמב"ם קובע שצריך להיות מקום סעודה. כנראה שסומכים על הרייבד, אני לא יודע. אבל רבותיי, כאן אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לנושא הזה של קידוש במקום סעודה. ייתכן שזה לא סעודה על פת, גם בזה יש מקום לדון, אבל לפחות איזה חלות שם סעודה שאפשר להפוך אותה לסעודת שבת. ואם לא הפכת את הסעודה ולא קבעת אותה כסעודת שבת, אז פספסת את המצווה של סעודת שבת, ואסור לך לעשות זאת. לכן אין לטעום קודם קידוש, ויש לקדש מקום סעודה, אם זה סעודה על מזונות, ואם זה סעודה מסוג אחר, אני לא יודע, זה צריך לעיין היטב בפוסקים. אבל אני אומר שיצאנו, זכינו לדין, בתפיסה חדשה לנושא הזה של שתיית היין. הרי הרמב״ם קובע שצריך לקדש על יין. בשאר כוסות של ברכה, למשל ברית מילה, או ברכת אירוסין, או הבדלה, ניתן לקיים את המצווה של הברכה על שיכר, על חמר דבדינו. בנוגע לקידוש, הרמב״ם פוסל כל שתייה חוץ מיין. מדוע? ומדוע השתייה של היין היא חלק אינטגרלי של החפצה, מהותה של המצווה של קידוש? אלא התשובה היא שאפשר לקבוע סעודה על יין. עם כל הכבוד לחשיבות של חמר מדינה, אבל חמר מדינה אין לו חשיבות לגבי סעודה, לא מצאנו ולא תמצא בשום מקום שניתן לקבוע סעודה על שחר. אפילו מקום שכל המדינה כולה אוהבת דבקים בשתי השחר. אבל שחר זה לא דבר שאפשר לקבוע על ידו סעודה. אז במילא אנחנו מבינים את השיטה של רב, שהיא נפסקה להלכה, מובאת להלכה, שאפשר גם לקדש על פת. למה אפשר לקדש על פת? כי פת אפשר לקבוע סעודה על פת. אלא מה קובע? זימנין דחביב עלי ריפטו, זימנין דבין חיינו, חמרו, אז היה מקדש על יין. למה? כי יש הלכה בהלכות ברכות, שעדיף לברך על דבר שהוא חביב בעיניך, אז יש פה שיקול. מצד אחד יש לו יין מעמד מיוחד ומליוטו, משום שברכה ושבח על יין זה דבר מיוחד. למשל הרמב"ם קובע שכל יין שפסול למזבח הוא פסול לקידוש, משום שניסוך היין על המזבח הוא עניין של שבח והודיה לקדוש ברוך הוא. אין שירה אלא ביין, אז יין מבחינת שירה עדיף על ריפטו. אבל מצד שני, יש עניין בלכות ברכות לברך על דבר שהוא חביב יותר. אז בשיקול הזה, הרב פסק, הוא מטה את הדברים לכיוון חביבותו. למרות שהוא מבטא על ידי כך, על העניין המיוחד של יין, שאין שירה על היין. אז ממילא רבותיי יוצא, שאם אני מקדש על פת, או אם אני מקדש על יין, צריך לאכול מהפת, צריך לאכול מהיין, כדי לקבוע את הסעודה על ידי שתיית היין, על ידי אכילת הפת. מי צריך ומי חייב לשתות היין? זה נושא לוויכוח. זה מחלוקת אם דווקא מקדש צריך לשתות כשיטת הגאונים, או הוא יכול לתת את זה למישהו אחר לשתות. העניין הוא שאנחנו סועדים יחד, וכולנו יוצאים. עכשיו, מה יהיה הדין? ראיתי דיון בפוסקים, מה יהיה אם מישהו יקדש והוא לא אוכל איתנו? והוא ישתה את היין. או למשל, אין לנו על יד השולחן מישהו שמוכן להתנדב לשתות היין, אז נביא מישהו מבחוץ, פונם חדוש, בואו לכאן, שהוא ישתה את היין. אני טוען שזה לפי דרכנו, עוד פעם, אני לא בא לפסוק הלכה, אבל לפי הסברה, זה לא יועיל. כל אחד שמסביב השולחן שמשתתף יחד בקביעות סעודה אחידה ויחידה, מובן שהיין ושתייתו צריך להיות קשור לבני הסעודה, לבני החבורה. אבל יבוא מישהו אחר והוא ישתה את היין, מה זה שייך? ניתן לקבוע את הסעודה כסעודת שבת על ידי שתייתו של מישהו שבכלל לא סועד איתנו. מה אתה אומר? לא שומע. עוד פעם אחת.
ערבות,
לא שמעתי. אני אומר, ערבות זה לא מספיק פה, כי שתיית היין זה לא רק חובה. שתיית היין זה כדי לקשר את הקידוש לסעודה. היין הוא פתיחת הסעודה, וצריך לקבוע את הסעודה בפתיחתו על ידי קידוש. איך אני מקשר בין הקידוש לבין הסעודה? על ידי שתיית היין. שתיית היין הוא הוו הזה, הוא באנגלית אומרים agent, איך אומרים agent? האישיות, או מה? כן, הוא המקשר, כן? היין ושתייתו הוא זה שמקשר את הקידוש לסעודה. אבל למי שלא שייך לסעודה הזאת, איזה משמעות יש לשתיית היין על ידו?
אדרבה, אם אתה אומר שעל ידי היין אפשר לקבוע סעודה, דווקא יין דל שעליו אפשר לקבוע סעודה, אז עצם העובדה שהוא בא ושותה את היין, זה כבר אומר שהוא בסעודה.
לא, אבל אני אומר שאתה יכול לקבוע סעודה איתי כשאנחנו שנינו סועדים יחד, ולכן השתייה שלך תועיל בשבילי. אבל שבוא מישהו אחר שהוא בכלל לא שייך לסעודה הזאת.
הוא שותה את היין, אז זה משתה.
נכון, אבל איך הוא יקיים את החובה המוטלת עליך או עליי לקשר בין הקידוש לבין הסעודה. אתה מבין? כי
הקביעת סעודה על ידי היין.
אוקיי רבותיי, בואו נסיים בדברים האלו, שלפי רב סלוויצ'יק לפחות אני מבין את התשובה לכמה שאלות ששאלנו, שקידוש הוא לא רק סידור ברכה על הכוס, אלא קידוש יש בו מימד נוסף וחובה נוספת של שתייה, לפי רב חיים הברכת בורי פרי הגופן היא חלק אינטגרלי של הקידוש, לא רק ברכת הנהנים קלאסית, אלא ברכת המצווה, ולכן אפילו מבחינת נהנים קיימתי את החובה מוטלת עליי, כל הנהנה מן העולם הזה בלו ברוכה, כאילו מועל את זה, את זאת קיימתי כשבירחתי מבעוד יום. אני מבין למה הדינו שאין מקדשים אלא במקום סעודה, אסור לטעום, ויש אפילו דעה שטעם אינו מקדש. אנחנו מבינים שיש מקום לחייב את הקידוש בכל סעודה, שלושת הסעודות גם יחד, לא כוונת הכסף משנה ברמב״ם. ואנחנו מבינים סך הכל מדוע לדעת רב יהודה חייבים לסיים את הסעודה כדי לקדש על יין, כי המטרה של הקידוש היא לקבוע סעודת שבת. התחלתם סעודת חול, הסעודת חול איננה בשום פנים ואופן מסוגלת להפוך אותה, אין פה אפשרות להפוך אותה לסעודת שבת. ממילא הגענו למסקנה שהמצווה הזאת של קידוש היא די מורכבת. יש כמה וכמה מימדים. יש מימד של שבח, ויש מימד של שתי קידושים, קידוש אחד, זוכרי ובזכירת דברים, וזה אפשר לקיים אולי בתפילה. יש גם מימד של כפיות סעודה על ידי קידוש, אם זה קידוש על היין, כי היין עכשיו משחק את התפקיד לקבוע את הסעודה, ואם זה קידוש על הפת, כדי שעל ידי הפת, נקשר בין הקידוש לסעודה, להפוך את הסעודה לסעודת שבת. היא רצון שנזכה באמת לקיים. הנציב אומר כבוד שבת. אנחנו קצת הרחנו והסברנו והבהרנו את הנושא של כבוד שבת, של סעודת שבת. אבל זה לא סתם סעודה. אלא צריך על פי ההלכה לעשות פעולה כדי להפוך ולעלות את הסעודה לדרגת סעודת שבת. ואם נזכה לקיים את המצווה הזאת, ומצ השם נזכה בכל הברכות של שבת, והברכות של ביאת המשיח. תודה רבה.
איך נהגו, איפה המקור שבשבת בבוקר מנהג חסידים לקדש על שכר?
כי הם סופרים כמו הרייבד, שהרייבד אומר שמותר לקדש, סליחה, חובה לקדש פעם אחת. קידוש הרבה זה רק לקבוע סעודה של שבת, אבל לא על ידי קידוש. אומר הרייבד, אין איסור לטעום קודם קידוש בשבת, ביום. אומר הרייבד, אין דין ואין צורך לקבוע קידוש מקום סעודה. כל הדינים שנוהגים לגבי קידוש הלילה מוגבלים לקידוש בלילה. אז אני אומר, למרות שהרמב"ם חולק בתקיפות עליו, בתוקף על זה, אבל ייתכן שאלו שנוהגים להקל לגבי קידוש של שבת, יש על מי לסמוך. אני לא הייתי ממליץ לכיוון הזה. אני דווקא חושב שבמקרה הזה כדאי להחמיר. אני לא בין המחמיר, אבל בנושא של קידוש אולי כדאי להחמיר כשיטת
הרמב"ם.
יש איזה עודף של הדפים האלו שאני יכול לקבל חזרה? בואו לזרוק אותם. כן, צריכה עוד פעם?
שמעתי סברה לומר.
כן.
ושמעתי מהבן שלי.
כן.
שאומר שיש התפקיד של היין, הנפקמינה הוא בתפקיד של היין. יש מצוות שבהם התפקיד של היין זה מבחינת ברכת הנהנים.
כן.
ויש תפקיד של היין כמו בברכת האירוסין, כמו בברית מילה, שהתפקיד של היין הוא כלי לקיום המצווה. הוא
יפה.
לא מצד הזה. לכן, בשבת בבוקר, שאין לי מצווה להבדיל בין קודש לחול כמו בליל שבת, אז אני יכול לשתות על שכה.
אוקיי.